חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. אהלן לכולם, מה נשמע? בפרק הזה אני רוצה שנדבר על תסמונת הפולניה וההשפעה שלה על ההצלחה העסקית שלנו. כאן מסתבר שיש תסמונת אמיתית כזאת. בכל אחת ואחד מאיתנו תמונה פולניה. זאת שאוהבת לקטר ולדאוג גם כשאין באמת סיבה טובה לזה. האמת שלא צריך שתהיה לנו סבתא פולניה אמיתית כדי שנהיה כאלה. זה פשוט בילד אין בתוכנו. גם מי שחושבת או חושב שזה פסח עליה, אז צר לי לבשר לכם, כולנו, אבל כולנו, יש בנו את הגן הזה שאוהב לסבול ולדאוג. הגוף שלנו מתוכנת אחרי אלפי שנים של אבולוציה להכיל כאב וסבל יותר מאשר להכיל אושר ושמחה. אנחנו מתוכנתים כל החיים לברוח מכאב וסבל. אנחנו מוכנים לשלם המון כסף כדי להימנע מזה. ומי שיש לה עסק יודעת שלקוחות יעדיפו ויסכימו לשלם כמה שיותר, כמה כסף שרק תבקשי, אם זה ימנע מהם כאב נוסף או סבל. אבל אנחנו לא מסוגלים ותכלס לא יודעים איך להכיל עושר. ובאמת אנחנו גם לא באמת יודעים מה זה בעצם אומר. גיא הנדריקס, שהוא מומחה בתרפיית גוף נפש וטרנספורמציה ביחסים, פסיכולוג אמריקאי, הוא מדבר בספרו הקפיצה הגדולה, באנגלית הספר נקרא The Big Leap, על העובדה שאנחנו לא יודעים להכיל עושר, ואנחנו מסוגלים להכיל אותו רק עד רמה מסוימת. זה נשמע מוזר, והאמת שאולי אפילו קצת נורא, אבל תחשבו על זה רגע. עד לפני כמה עשורים, אף אחד מאיתנו בכלל לא דיבר על עושר באלף, כי עושר הוא מושג יחסית חדש בחיים שלנו, שבא יחד עם הצורך של מימוש עצמי, של להיות מאושרים, לחיות באותנטיות. עד לפני כמה עשורים, החיים, האמת שגם עד לא מזמן, הם דיברו אך ורק על הישרדות, וכל השאר זה רק בונוס, אם נסתכל על הדור של הסבתות. מבחינתם, זה היה חיי הישרדות, עושר הוא בכלל אין לו שום קשר לעניין. אם נסתכל על מדינות עולם שלישי, עדיין, עושר הוא לא בדיוק בסדר עדיפויות כמו להישרד, שיהיה לנו אוכל, שיהיה לנו מים. אז איך קשור בעצם עושר ותסמונת הפולניה לחיים שלנו? בואו ניקח את דוגמה. נניח שאתם נהנים כרגע ממשהו, יושבים בחוף הים עם החברים, צוחקים, מאושרים, אממה. פתאום מתגנבת לבדלת האחורית מחשבה קטנה על משהו שמטריד או מציק לכם. יכול להיות שנזכרתם פתאום שמישהו אמר לכם משהו וזה פגע בכם פעם מזמן, פולניה. יכול להיות שנזכרתם במשהו שהילד עשה וזה הרגיז אתכם. יכול להיות שאתם בכלל מסתכלים על הילדים וחושבים, וואי, הים, גל גדול, יקרה משהו, הם לא זוכרים איך שוחים, הם הסתבכו מלא גלשנים. יכול להיות שהתגנבה לכם מחשבה על החשבונות שלא שילמתם, או איזה רואה חשבון שמבקש מקדמות, על לקוחות שלא שילמו בזמן. בקיצור, מחשבה ככה קטנה קטנה התגנבה אליכם. אבל מה הבעיה במחשבה הקטנה הזאת ובהיותנו פולנים? שמחשבה מביאה עוד מחשבה. זה בשיטת חבר מביא חבר. ועד מהרה נוצר מבול של מחשבות שמורידות לכם את כל החשק והשמחה, שרק לפני רגע הייתה שם. בקיצור, הפולניה התגנבה למחשבות שלכם וגרמה לכם להתחיל לדאוג סתם, ככה, קיבלה. אז זהו, זה לא כל כך קיבלה. אלא לפי גיא הנדריקס היא מתוכנתת להגיע בדיוק בזמן שטוב לנו ואנחנו מאושרים. כי אנחנו לא מסוגלים להכיל עושר מעבר לרמה מסוימת. הדרך הכי טובה להבין את זה היא אולי באמצעות זוכי הלוטו, כי הם אולי הדוגמה הכי קיצונית שקיימת. במשך שנים על גבי שנים חקרו זוכי לוטו וגילו שמעל 70% מהם, אחרי שהם קיבלו את הכסף, ומדובר בזכיות מאוד מאוד גדולות ומשמעותיות, של כמה מאות מיליוני דולרים, רובם חזרו למצב שהם היו לפני שהם זכו, חלקם הפכו להיות פושטי רגל, ואולי אפילו יותר גרוע מכך. הם היו כל כך מאושרים מהזכייה מצד אחד, שהם משהו בתוכם, אותו מקום שלא מסוגל להכיל את האושר, בעצם התחיל לנקר, אותה פולניה התחילה ככה לחפור, שזה יותר מדי טוב, התחילו דאגות, התחילו כל מיני אנרגיה שלילית, התחילה להיכנס לתוך המערכת, ואז בעצם נוצר אפקט כפול. יותר מדי זמן פולניה, נכנס יצר ההרסנות. ופתאום תקפו אותם כל כך הרבה צרות ומרורים, שכמעט ולא נשאר להם כסף ליהנות ממנו. ואז הם חזרו לאותו מצב, לאותו סטטוס קוו, של סבל שהם היו בו תמיד, או של תסכול, או של מרמור, של משהו שהיה להם מצד אחד טוב מדי, והם פשוט לא היו מסוגלים להכיל את הטוב הזה. גיא הנדריקס אומר שלכל אחד מאיתנו יש תרמוסטט, שמקבע את רמת האושר שהוא מסוגל ויכול להכיל. מעבר לרמה הזאת, בדיוק כמו זוכה הלוטו, אנחנו מתחילים לחבל לעצמנו באושר. זה מתחיל מהפולניה שמתיישבת לנו בראש, וממשיך לסיטואציות אחרות שמחרבות מערכות יחסים, כמו זרימת כסף, לקוחות, אפשרויות וכו'. אני אתן למשל דוגמה מהחיים שלי, של מה קרה לי בעצם, איך אני הגעתי לספר הזה. הייתה לי שאלה שנקרא לי הרבה זמן בראש בתור עצמאית, למה אני לא מצליחה לעבור רף של שכר מסוים. הסתכלתי על ההכנסות שלי וראיתי שתמיד הם זזות ימינה ושמאלה ממש בקטנה סביב אותו סכום. עכשיו, מה שיותר גרוע מזה זה שהתחלתי לחשוב על הסכום הזה וגיליתי תבנית שנמשכת למעלה מ-30 שנה. שזה הסכום שאני מקבלת ואני לא עוברת אותו. מדי פעם נכנס למערכת איזשהו סכום שהוא טיפה יותר גבוה, ואז זה גורם לי ככה לתנודה ברמת האושר שלי והשמחה והיכולת להכיל את זה. אבל מהר מאוד הוא יורד חזרה לאותו מקום, לאותו כמו מד מהירות באוטו, שאם עוברים אותו אז אוטומטית המערכת מתחילה לצעוק לנו, את נוסעת מהר מדי, ככה. לא עברתי את המד הזה, מסתבר, לא משנה כשהייתי שכירה, ולא משנה כשאני עצמאית, ולא משנה כמה קשה אני עובדת, ולא משנה מה אני עושה. כל הזמן זה סביב אותה הכנסה. עכשיו תבינו, אני גדלתי, היכולות שלי גדלו, הפכתי להיות מומחית בתחומי, עשיתי המון תהליכים, אבל השכר נשאר באותה נקודה, באותה סקאלה, לא זז. אז ניסיתי להבין למה זה קורה, כי הרי זה לא הגיוני שזה ככה. ואז הגעתי לספר הזה, והספר דיבר על הגבול העליון שלנו ליכולת להכיל עושר. אבל מה הקשר בין עושר לבין היכולת להכיל סכומי כסף גדולים יותר, אתם שואלים? גם אני בהתחלה לא ממש הבנתי את השייכות של זה. אבל ככל שחשבתי על זה, הבנתי שכשאני מקבלת סכום כסף גדול יותר ממה שאני רגילה בדרך כלל, זה גורם לי להיות מאושרת. כי זה פרץ לי את תקרת הזכוכית, פתאום יש לי קצת יותר כסף, יותר אוויר לנשימה, אני מרגישה טוב עם עצמי. וכשזה חוזר חזרה, זה בעצם התרמוסטט שלי שלא מסוגל להכיל את האושר הזה לאורך הזמן, לאורך תקופה. עכשיו, אצלי זה אולי מתבטא ברמה הזאת של כסף, אבל לכל אחד מאיתנו זה יכול להתבטא בכל תחום בחיים. למשל, זה יכול להתבטא במערכת יחסים. זה יכול להיות, היה לנו סוף שבוע מדהים עם הבן זוג שלנו, או שהוא עשה משהו מדהים עבורנו, ורמת האושר שלנו הרקיע שחקים. אבל אז פתאום אנחנו מתחילים לחבל בזה. אנחנו מתחילות להתגנב לנו לראש כל מיני מחשבות של, אבל הוא אמר לי ככה, והוא עשה לי ככה. וזה מתפתח לאיזשהו ריב קטן, שהופך להיות ריב גדול, שהופך להיות ריב שנמשך ולא נגמר, ואז אנחנו מתחילים לחבל בשמחה ובאושר, ובדבר הטוב שגרם לנו לשמחה, שהבן זוג שלנו עשה. וזה נכון גם לגבי משרה שנורא רצינו, זה יכול להיות לגבי עבודה עם לקוחות, יכול להיות שהיה לנו איזה רמת אושר מטורפת, אנחנו מוצאים איזשהו מקום להוציא את הפולניות הזאת שלה לגרום לעצמנו בכל זאת להרגיש סבל, להגיד זה לא יכול היה להיות, זה טוב מדי מכדי להיות לי. זה יכול לקרות גם כשאנחנו מקבלים איזשהו סכום כסף נורא גדול ופתאום נהיים חולים. אז נוצר לנו קונוטציה, נוצרה לנו קונוטציה כזאת בראש, שמשהו טוב קורה, סימן שמשהו רע חייב לקרות. אבל זה הביצה והתרנגולת, כי בעצם זה לא שזה נוצר משהו שגרר למשהו אחר. זאת אומרת שיש לנו רף שאנחנו נהננו ממשהו והיה לנו טוב, ונוצר כתוצאה מכך יש עונש שאנחנו צריכים לסבול. לא, אנחנו מלכתחילה יצרנו את הרף הזה שאומר שברגע שנגענו ברף הזה, אוטומטית משהו בתוכו מחזיר אותנו למקום הזה שאמור לסבול. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין איפה זה הרף הזה, איפה זה הטרמוסטט הזה, איפה זה עמד מהירות שאחריו כבר המכונית מתפוצצת, שאי אפשר כבר להמשיך לנסוע כי זה מהר מדי בשבילנו. ואנחנו צריכים לזהות את הטרמוסטט הזה כדי להבין מהו, ואז להזיז אותו. ברגע שאנחנו נזיז אותו, אנחנו נוכל להכיל הרבה יותר עושר בחיים שלנו, הרבה יותר דברים טובים והרבה יותר דברים שמחים. כי אחרת אנחנו תמיד נהיה בלופ הזה של לסבול אחרי שאנחנו טוב לנו. ובספר הוא מציע לזהות את הטרמוסטט באמצעות הסיפורים שרצים לנו בראש. הוא קטלג 4 סיפורים מרכזיים שהוא זיהה לאורך המחקר שלו במשך עשרות שנים באוניברסיטה. והסיפורים האלה, מה שהם מגיעים בעצם מהילדות שלנו, או אפילו מתקופה שהיינו ממש רק נולדנו. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו היינו שותף פעיל ליצירת הסיפור. זה סיפור שמישהו גרם לנו להאמין בנכונות שלו. ואנחנו גדלנו מתוך אמונה ברורה, שזה הטרמוסטט שלנו, זה מי שאנחנו וזה מה שאנחנו, ובפועל זה לא סיפור שלנו, זה סיפור שהוא לבש עבורנו, ואנחנו פשוט למדנו איך לחיות עם הסיפור הזה, ויצרנו ממנו את הטרמוסטט שלנו לאושר. אז הוא מדבר על 4 סיפורים. הסיפור הראשון זה, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה שאנחנו פגומים מיסודנו, שמשהו לא בסדר בנו, שאנחנו לא מספיק שווים, שלא מגיע לנו, זה לא יכול להיות שמגיע לי להיות כל כך מאושר. נגיד ניקח זוגיות. אם אני מחפשת הרבה זמן זוגיות ואני מוצאת כבר מישהו נורמלי וכיף לי וטוב לי, ואז אני, הטרמוסטט שלי אומר, אבל לא יכול להיות כי משהו לא בסדר בי, אז אין מצב שהוא יאהב אותי, הרי זה לא יכול להיות. ואז אני מתחילה לחבל במערכת יחסים הזאת. אותו דבר יכול להיות אם יש לי קליניקה משגשגת ויש לי המון המון לקוחות. אני אומרת, אבל איך זה יכול להיות? הרי אני לא באמת שווה את זה. ואז אני אתחיל לחבל בקליניקה ואני אפסיק למשוך אליי עוד ועוד לקוחות. סיפור אחר שיש לנו בראש הוא על נטישה וחוסר נאמנות. זה סיפור שאומר שאם אנחנו נצליח זה יפגע באנשים שאוהבים אותנו, כי הם לא מצליחים. אולי הם יקנו, אולי הם יעזבו אותנו, אולי הם יפסיקו לדבר איתנו. ואנחנו לא רוצים להיות בסיטואציה הזאת, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה שאנשים עוזבים אותנו, רק בגלל שאנחנו אלה שהצלחנו. סיפור אחר שיכול להיות לנו בראש הוא שיותר הצלחה יכולה להביא לנו יותר עבודה או נטל. ואז למה שאנחנו נרצה לעבוד יותר קשה? אולי עדיף כבר להישאר במקום הקטן והבטוח הזה ולא לקפוץ מעל הפופיק. והסיפור הרביעי שאני באופן אישי התחברתי אליו הכי הרבה, כי הוא ממש, כשקראתי אותו, הציף בי כל כך הרבה דברים מהילדות, זה שאסור להתבלט. כי אם מתבלטים, לוקחים מקום של מישהו אחר למעשה. זה יכול להיות שאמרו לי כשהייתי קטנה, שזה לא בסדר להתבלט בהשוואה לאחים שלי, או בהשוואה להורים שלי, או בהשוואה לאנשים קרובים אחרים. יכול להיות שאמרו שזה עדיף להצניע, כי זה לא יפה, או נגד עין הרע, או כל אחד בתוך המסגרת שלו. עדיף להישאר מאחורה, בשקט, לא להתבלט. עכשיו, איך כל זה מתחבר בעצם לאושר ולשמחה? מבחינתי, כשאני מתבלטת, זה מעורר בי התרגשות, זה מעורר בי שמחה, זה מעורר בי אושר. וכשאני מאושרת, זה כאילו קורן החוצה לכל הכיוונים. ואז אני מתבלטת, רואים אותי יותר. שומעים אותי יותר, זה גם בא בדרך כלל עם קריאות שמחה והתרגשות והתלהבות. אבל משום שאסור, צריך להצניע, אסור לי לתפוס מקום של מישהו אחר. צריך להיות בשקט, לא להרעיש יותר מדי. ואז הבנתי שאסור לי להיות מאושרת, אסור לי להתבלט. זאת מין משוואה שנוצרה אצלי בראש. עכשיו, מעבר לזה, אצלי באופן אישי במשפחה, לא רק שאסור להתבלט, ושמחה מבחינתי זה להתבלט, אלא תמיד העצימו ונתנו צ'ופרים כביכול למסכן שסובל. אם הוא היה חולה במשהו, אז תמיד מי שהיה חולה מקבל את החיזוקים החיוביים מכל המשפחה, כולם מתקשרים, כולם דואגים, כולם זה. אבל אם טוב לך ואתה מאושר, אף אחד לא מתייחס אליך, אתה סוג של מוקצה, אתה לא חלק מההוויה המשפחתית. עכשיו, מבחינת הרף שהצבתי לעצמי, יכול מאוד להיות שההורים שלי דיברו על גובה משכורת מסוים שהם קיבלו. ואני קיבלתי את זה כאמת, זה הגובה משכורת שצריך להיות, מעבר לזה זה נקרא להתבלט, מעבר לזה זה נקרא להיות מאושרת, כי גובה המשכורת שהם קיבלו גרם להם לכעס, כאב, עצב, אז אני צריכה להיות כמוהם, כעס, כאב, עצב, אסור לי להתבלט, אסור לי לקבל יותר, כי אז אני אהיה שמחה ואז אני אהיה מאושרת. אתם מבינים את הלופ המוזר הזה שנוצר לי בתוך הראש? אני אומרת אותו ואני מספרת אותו, כי יכול להיות שהוא יעורר בכם, ויגרום לכם איזשהו טריגר ללופ כזה משל עצמכם. ואז, ברגע שאני הבנתי את זה, שאסור לי לשמוח, אסור לי להתבלט, אני צריכה להישאר בתוך איזו מסגרת שהוגדרה לא על ידי אפילו, אלא כי זו הייתה הנורמה, זה מה שיצרתי לעצמי במשך ה-30 שנה. כל פעם שעברתי את המסגרת המותרת של כמה מותר לי להרוויח, ממה שהגדרתי, זה יצר, גרם לי לצאת מהנורמה. ואז, משהו בתוכי פאק החזיר אותי לתוך אותה נורמה, כדי שאני לא יחווה מעבר לאושר המותר, או אני לא אשא מעבר למהירות המותרת. עצם העובדה שזה עלה לי למודעות, הבנתי מה בעצם חוסם אותי, הבנתי מאיפה מגיעים כל אותם דפוסים, מאיפה מגיעים כל האמונות. ואז ברגע שבודדתי את המקום הזה, את הפולניות הזאת שבתוכי, אני הבנתי איך אני יכולה גם לטפל בזה. במקרה שלי עשיתי את זה באמצעות תטא הילינג וניקוי אמונות ודפוסים, וכל אחד יכול לקחת את זה לכיוון אחר שבו נוח לו ונעים לו לעבוד, אבל המטרה היא בסופו של דבר לנטרל את ההשפעות של הפולניה, כדי שאנחנו נוכל לחיות במלואנו, כדי שאנחנו נוכל להעלות את רף האושר שלנו, ונפסיק לקבל כל הזמן בראש מאותה פולניה שגם מביאה את החברים שלה שהם יצר ההרסנות. אז אני מציעה לכם בחום לקרוא את הספר הזה ולעשות עבודת מחקר פנימית עם עצמכם, איך לנטרל את הפולניה הזאת שבאה לבקר אותנו כל יום. ויאללה, קדימה, קפצו לרמה הבאה של האושר שלכם.